צהריים טובים. אנחנו עוברים לפרשת נוח. וכמובן, נוח, כל ספר בראשית יש בו כל כך הרבה סיפורים ודברים שמאוד קל לדבר עליו, אבל חשוב לדעת ולהבין שאנחנו באמת פותחים את הלימודים שלנו בקטע הזה, שזה לא סיפורים. אנחנו כל פעם אומרים את זה, זה לא, במיוחד צריך להגיד את זה על ספר בראשית. כשאנחנו קוראים על סיפורים של אברהם, יצחק, אדם הראשון, קין, אבל, חשוב להבין שזה לא סיפור על איזה סיפורים היסטוריים, על מה שקרה בבריאת העולם וזה, אלא זה הרבה יותר עמוק מזה, זה מהות, זה דברים. סתם לדוגמה, שאנחנו מדברים על קין והבל, דברנו בזה כמה פעמים. וגם משמע אני כותב דבר תורה על הרעיון הזה של בעצם השלוש, אנחנו רואים את זה הרבה מופיע, אברהם, יצחק ויעקב, לאדם יש שלוש בנים, לנוח יש שלוש בנים, נוח מוזכר שלוש פעמים בתחילת הפרשה, אל אותו נוח, נוח יש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים, את הנוח נוח באותו פסוק שלוש פעמים, וכולי וכולי וכולי. ומה בעצם זה אומר? אז קודם כל בוא נראה את הסיפור של קין והבל. מה?
יש עוד חוץ מהשבע, יש גם שלוש.
כן. יש, האמת שכמעט כל המספרים יש להם דברים מיוחדים. כי זה עוד פעם, זה לא... אתה נכנס לדברים כמו שקבלה, פתאום אתה מגלה גם שלפעמים אתה מגיע ממש לחשבונות, שזה לא פשוט, אני מאוד לא אוהב חשבון. כשזה מגיע לחשבון אני חצי נעתם, אבל הרבה מהדברים, זה מתמטיקה לפעמים.
אתה לא אוהב או שאתה אוהב?
לא, לא אוהב. אני לא מסתדר עם מספרים. אני כאילו ככה נעתם קצת שאני מתחיל לשמוע על מספרים. בקיצור, יש לנו את קין ויש לנו את הבל. עכשיו מה שקורה, האדם הראשון מגיע לעולם, על היום הראשון הוא חוטא, ואז מספרים לנו על קין והבל. קין הולך והורג את הבל, ובאיזשהו מקום אנחנו די מזדהים איתו. כי למה אנחנו מזדהים איתו? כי תראה, אנחנו מדברים על בן אדם שאוגר רעיון להביא קורבן, מביא את הקורבן, אח שלו מעתיק ממנו, הקדוש ברוך הוא מקבל את הקורבן של אח שלו ולא מקבל את הקורבן שלו. כל אחד ואחד היה מתרגז על דברים כאלה. ממש, זה לא פייר. אני רעיון שלי, ותראה, לא מתייחס אליי בכלל. ואז אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לפתח אתה תרובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. אז אתה צריך לדעת להבין שיש יצר הרע והוא מחכה לך בפתח, אבל אתה מושל בו. והאמת שהוא אומר לו את זה לפני שהוא רוצח את הבל, וזה לא עוזר. זאת אומרת, אפילו למרות שהקדוש ברוך הוא כבר מזהיר אותו לכאורה, הוא אומר לו, תיזהר, זה לא הולך לגמר טוב הקנאה שלך. אז אנחנו לומדים על המושגים של קנאה, איך שבן אדם מקנא במישהו ולאן זה יכול להגיע. זאת אומרת, הלימוד בשבילנו הוא לדעת ולהבין את העומק של הסיפור, לא את הסיפור עצמו. עכשיו, קין בעצם מייצג את הצד השלילי, לכאורה, כי הוא בעצם הצד שרוצח, הצד שמקנה, הצד שמביא קורבן להשם, שהוא כולו חיצוני ואין בו שום פנימיות. זאת אומרת, הוא מביא את הזבל, כאילו הוא מתפטר, והוא מצפה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. זאת אומרת, בקושי נותן משהו לקדוש ברוך הוא, והוא מצפה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. וזה כמו המשל, שסיפרתי לכם על האמא שהייתה צריכה בננות להבראה. היא קנתה אשכול בננות ושמה אותו על השולחן והלכה לישון. מגיע הילד הביתה, רואה בננות, בננות זה מעדן, חבל על הזמן בשבילו. אז הוא רואה, קורץ לו, אוכל. והביתה עם האכילה באה תיאבון, אוכל, 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 גמר את כל האשכול בננות. כל פעם תירוץ אחר, הוא שם לעצמו ואוכל עוד אחד. טוב, נשאר בננה אחת, ישאיר את זה לאמא שלך. אבל הוא מסתכל על הבננה, הבננה מסתכלת אליו, בקיצור ולעניין, הוא לא עומד בלחץ, הוא יודע מה אני אשאיר לאמא שלי. מקלף את הבננה, אוכל את הבננה עצמה ומשאיר את הקליפה לאמא. עכשיו, זה בדיוק מה שאנחנו לפעמים עושים, וזה בעצם מה שקין עושה. קין מביא קורבן מה? את הקליפה. את הפרי הוא אוכל. הוא מביא לקדוש ברוך הוא את הקליפה, אז הוא מתפלא שהקדוש ברוך הוא לא שומע לו, שהוא לא רוצה לקבל את הקורבן שלו, אבל בכל אופן כואב לו שאבל תפס את הרעיון שלו, אבל הוא עושה אותו כמו שצריך. עכשיו, כאן תמיד תשאל השאלה, למה הבל בעצם אוכל אותה? למה הוא רוצח את הבל? איזה מין לימוד יש לנו כאן?
איך הוא ידע שהקורבן של הבל התקבל ושלו לא?
אנחנו, בדרגות שלהם, הוא פשוט, הם דיברו עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא, זה פשוט, הקדוש אומר לו, פתח אתה תרובץ, והקדוש ברוך הוא אמר, הוא לא מקבל את הקורבן שלך. הוא ראה שהקרבן של אחי מתקבל ברצון ובשמחה, ואילו שלא, לא. אין התייחסות אליו. זה יכול להיות דרך על האהבה של חיית הקורבן, זה יכול להיות דרך האהבה שהוא ראה ממש מוקרנת על... כי אנחנו מדברים כאן ברמות מאוד גבוהות של בני אדם, זה לא אנחנו. זה אנשים שהיה להם רגישות רוחנית מאוד גבוהה, זאת אומרת, הם הרגישו דברים. ואז הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את הקורבן שלו. זה כמו שלך הסתכלת, אבא שלך מסתכל עליך, אתה יודע, בפרצוף כזה, שאתה... בוא נעשה סיבוב, נלך החוצה. או שלך הסתכלת, אתה רואה את אבא שלך, וואלה, רק מת לחבק אותך. זה הרגשה כזו. עכשיו, הבל אבל, תמיד שאלתי את השאלה, תראה, הכל טוב ויפה בסיפור הזה, בעצם קין הוא דוגמה שלילית, ובאמת הקדוש ברוך הוא מעניש אותו בכך שזרעו ייכחד מעל פני האדמה, אחרי שבע דורות, הכל טוב ויפה. אבל הבל, מה אני לומד מהבל? הבל נהרג, על מה? על זה שהוא היה טוב עם הקדוש ברוך הוא? זה לכאורה לימוד הפוך, לימוד לא טוב.
זה לכל אורך החיים שלנו, לכל אורך סיפורי התורה, לכל...
אז מה תמון כאן? זה בדיוק השאלה. למה הבל נהרג? למה הוא נהרג? אם הוא בעצם מסמל את הטוב, לכאורה, והוא נהרג, מה זה אומר לי? שאם אני אעשה טוב אז אני אהרג? זה באמת המסר שאני צריך לקבל?
לא, המסר הפוך, אבל תילחם
כל הזמן.
נכון?
רשע וטוב לא, צדיק ורע לא.
או שיש כאן משהו הרבה יותר גבוה. ומה בעצם קורה? אנחנו רואים שהבל נעלם, קין נעלם, ואז יש לנו את שט. ומשט מושתת העולם. שט, ממנו מושתת העולם. מה היה בשט שלא היה בקין ולא היה בהבל, או יותר נכון, מה בעצם שט למד ויישם שהביא אותו לכך שממנו בעצם ממשיך העולם בסופו של דבר? כי נוח הוא הבן של שט, מהבנים של, מהנכדים של שט.
הוא יתדבר על היצר הרע.
אבל מה הבעיה? אנחנו נחזור להבל. אז מה שקורה, הבל מייצג בעצם את הרוחניות. אוקיי? וקין מייצג את הגשמיות. זה ימין ושמאל. אנחנו כמה פעמים כבר אמרנו שאין ימין בלי שמאל. אין רוחניות בלי גשמיות ואין גשמיות בלי רוחניות. במילים פשוטות. בדיוק. וצריך לחבר את שתיהם. עכשיו, מה קורה? הבל אמנם נכון, היה כולו רוחניות. אבל כולו רוחניות לא צריך להיות כאן. אז הקדוש ברוך הוא לקח אותו. כי הוא לא צריך להיות כאן. כי רוחניות איפה זה? למעלה. אם אתה כולך רוחניות וכולך פנימיות, והחיצוניות ויתרת עליה, על עולם המעשה ויתרת, אז מה, אין לך מה לחפש בעולם המעשה. זה עולם המעשה כאן. מצד שני, קין, היו כולו מעשה, אבל לא רוחניות. הכל זו חיצוניות, ואין שום פנימיות. לא, הוא הכחיד את זרו. קין גמר את הקריירה. קין, העונש שלו היה שאחרי 7 דורות לא יהיה יותר, לא יישאר אף אחד ממנו. וזה מה שקרה. עכשיו, אנחנו נחזור להבל. ההבל, מה הייתה הבעיה שלו? שהיה כאילו, זה כמו שאנחנו באים היום ואומרים, יש חסד ללא מעשה. חסד ללא מעשה, אין לו שום משמעות. זאת אומרת, נגיד בן אדם שאין לו ידיים, רוצה לצייר. הוא יכול לצייר? הוא לא יכול לצייר, כי אין לו ידיים לצייר. יפה, אבל הרצון לא מספיק.
נכון.
יפה. אז בוא נגיד שהבל רוצה, אבל הוא לא עושה. אז יש איזה תועלת? אין תועלת. אין לו את העולם המעשה. זאת אומרת, מה שקרה עם הבל זה, שהיה כל כך רוחני, שהוא יתעסק רק בצד הרוחני כאילו, בצד הפנימי, ולא יישם את זה בעולם המעשה מבחינה, עוד פעם, הרי הוא הביא קורבן, זה לא שהוא לא עשה כלום. אבל התורה רוצה ללמד אותנו שאנחנו צריכים את השילוב של השתיים. ומי בעצם עושה את השילוב? שט. שט לוקח גם את הצד הרוחני, גם את הצד הגשמי, מחבר אותם ביחד, ואז בעצם הוא פועל בעולם, וזה בעצם התפקיד שלנו. לדעת ולהבין שאנחנו צריכים לרתום, וזה אמרנו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז שואלים, אם כל העולם נברא בשביל בן אדם, למה התורה לא מתחילה מהבן אדם? בראשית ברא את האדם. אז האמת היא שהיא כן מתחילה, כי כשאומרים שמיים וארץ, זה בדיוק היצירה של האדם, ועוד יותר, זה כל היצירה של העולם, שמיים וארץ, רוחניות וגשמיות, נשמה ממעלה עם גוף מלמטה. וזה אנחנו, כדי ללמוד את הדברים האלה יותר, אנחנו נראה את זה עוד ועוד ועוד ועוד, כדי שנבין שאי אפשר להפריד את השתיים מצד אחד, ומצד שני אי אפשר אחד בלי השני. זאת אומרת, אם אני כולי בעולם המעשה, ולא בצד הרוחני בכלל, אין לי זכות קיום. אם אני כולי רוחני ואין לי מעשה, אז גם אין לי זכות קיום, כי אני לא מיישם את מה שאני באתי לעשות בעולם הזה. עכשיו, אותו דבר שאנחנו ממשיכים הלאה, קורה בעצם כאשר נוח, העולם צריך להיחרב, ונוח ניצל. עכשיו, למה נוח ניצל בעצם? מה הזכויות שעמדו לנוח שהוא ניצל? שזה גם סוגיה בפני עצמה. אז נוח גם נקרא בשלוש שמות שונים בפרשה שלנו.
אני רוצה להבין, שנייה רק רגע. נוח לקחת את שלושת הבנים שלו?
כן.
ובעצם הם נשארו, היה איזה סוג של דור המשך מנוח? היה מול דור המשך.
כן, שם ובילה.
כן, אבל היה צריך אישה. הם לקחו את האנשים
כן, שלו. כן, הם לקחו את האנשים שלו ואנשים של ילדים. כן. הם, את המשפחה שלו הוא הציל.
לא, אני יודע, אבל הם היו עם אנשים?
כן, בטח.
רק אחד
הביא... לא, כולם עם אנשים, כולם עם אנשים.
כולם עם אנשים?
כן. כל הבנים עם אנשים.
ואיך אחר כך מתרבים שזה בסופו של דבר, זה אותו... אתם גנים, הרי אסור להתחתן בתוך משפחה.
אתה מדבר על העולם הקדמון, אתה לא מדבר על עכשיו.
כן, נכון. אבל עדיין, אתה יודע,
זה... ומה, אתה גם... היה רק בן אדם אחד
בהתחלה. נכון.
אחר כך באו בנים, אחר כך באו... ככה זה, ככה העולם נוצר. עכשיו, מה זה גן? הגנים שלהם... כן, אבל אתה צריך, אנחנו שוכרים דבר אחד, שהגנים שלהם היו הרבה יותר טובים משלנו. אנחנו מקולקלים, אנחנו כבר... לא אותו דבר מה שהיה.
אנשים שחיו 700-800 שנה.
יפה, אז אתה כבר מבין שאתה מדבר כאן על סוג אחר של אנשים, ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. עכשיו, ברמה שלהם, בצורה שלהם, לא הייתה שום בעיה בעניינים האלה, לא הייתה בעיה שלה.
שבן דוד התחתנו ויעשו ילדים, ואז ככה...
שום, לא רגיד, אפילו אח ואחות, אפילו סתם, בתיאוריה, גם אח ואחות לא הייתה בעיה.
כן.
אז כי זה לא, זה ככה נוצר העולם. עכשיו, אחר מכן התחילו כל הדברים להשתנות מהבחינה הזאת. אבל עכשיו אנחנו רוצים לראות מה שקורה. אז לנוח יש שלוש בנים, שגם כאן אנחנו נסתכל, נראה גם דבר מאוד מעניין. שם, הוא בעצם ממשיך הדרך. כי חם, הוא עושה מעשים מגונים חבל על הזמן. ויפת, הוא בעצם מסמל את יוון, התרבות המערבית, שזה, אולי אפשר להגיד, רוחניות, אבל רוחניות שלילית. לא הרוחניות הנכונה. זאת אומרת, תרבות המערב, היא כאילו גם היא, אתה יכול להגיד באיזשהו מצב, היא גם רוחנית. אבל זה רוחני ששם את האדם במרכז. זאת אומרת, מי שחשוב זה אני. לא הקדוש ברוך הוא ולא הכלל. אני החשוב ביותר.
שי ניצן.
עכשיו, מה שקורה, כאשר אנחנו...
עכשיו שייתן.
כי הוא שם את עצמו במרכז.
עכשיו... לעומת זאת חם. חם מסמל בכלל את התאוותנות ואת הבהמיות, מה שנקרא. זאת אומרת, זה הגשמיות הנלוזה ביותר שדומה לבהמה, על המעשים שהוא עושה. אז אנחנו מצד אחד בהמיות, ומצד שני רוחניות, אבל שלילית. רוחניות שאתה מתרכז בעצמך. ואז בעצם מופיע... שם, שממנו בעצם יוצאה התוצאה הנכונה של רוחניות וגשמיות, ואכן הוא מקים ישיבה. ישיבת של שם ועבר, זו הייתה ישיבה הכי ידועה בעולם העתיק, אבל גם היא לא בדיוק מצליחה 100%, כי אנחנו רואים שאין שם המשכיות. זאת אומרת, התלמיד היחידי שיצא משם והמשיך זה אברהם אבינו. ואברהם אבינו הוא זה שבעצם מקבל את התואר של אבי האומה, מכיוון שהוא כל כולו היה... נתינה, כל כולו היה נתינה למי לקדוש ברוך הוא ולעולם. כי הוא היה מקרב את כולם. זאת אומרת, כאן כבר מדובר על בן אדם שמבין וקולט את האידאה העולמית. שזה כולם ביחד, לעזור אחד לשני, לעבודת הבורא. זאת אומרת, הכיוון צריך להיות נכון. כי אנחנו רואים גם פרשה שלנו את דור הפלגה. הם הולכים ובונים מגדל, והמטרה שלהם כאילו להילחם בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, עושים חיבור, אבל חיבור שלילי. אז כמובן שגם את זה אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים את החיבור הנכון. עכשיו, בוא נראה גם מה שקורה עם נוח, ואני דיברתי את זה גם היום בבוקר, כי אחד הדברים, ודיברנו על זה גם אנחנו בעבר, אחד הדברים המעניינים זה שלמה בעצם נוח ניצל, ולמה בני משפחתו ניצלו. אם באמת היה, הוא היה הצדיק היחידי בדור, או אולי בעצם הצדיקות היא לא הקנה מידה שגרם לו להינצל. ואת זה אנחנו יכולים לראות בסוף פרשה הקודמת, בראשית. כי בראשית כתוב,
ונוח
מצחן בעיני השם. כתוב, אני הולך להשמיד את העולם, ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה עד רעש ועד עוף שמים, כי ניחמתי כעשבים, ונוח מצחן בעיני השם. זאת אומרת, כאן בבירור אנחנו רואים מה הסיבה שנוח ניצל,
מצחן בעיני השם.
זה הכל. עכשיו פרשה שלנו מתחילה, אלה תולדות.
אבל זה שהוא מצחן בעיני השם, יש כנראה סיבה. למה הוא מצא חן בעיני השם?
זה מה שאנחנו רוצים לגלות עכשיו, כדי שנדע מה אנחנו נעשה כדי למצוא חן בעיני השם. אז קודם כל בוא נראה. מתחילה הפרשה, אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, ואת האלוקים התהלך נוח. מה זה תולדות? תולדות זה בדרך כלל התולדות. אז אומרים, תולדות של צדיקים זה מעשים טובים. אוקיי? אומרת לנו, איש צדיק תמים היה בדורותיו, ומה העניין בדורותיו? בדורותיו יש כאן בעצם, יש דורשים לגנאי ויש דורשים לשבח. ומה הכוונה דורשים לשבח או לגנאי? שלא נחשוב לרגע שמישהו דורש את נוח לגנאי. כי אם הקדוש ברוך הוא מכריז עליו שהוא צדיק תמים, אז הוא צדיק. אז מה דורשים לגנאי? את דורותיו. ומה זה לגנאי? צריך להבין שבן אדם, אחת השאלות הגדולות היא על נוח, איך יכול להיות שנוח כזה צדיק לא מנסה להשפיע על דורו? אז קודם כל אנחנו נראה תכף שזה לא נכון, הוא כן ניסה להשפיע על דורו, אבל בהתחלה באמת לא. ולמה הוא לא ניסה להשפיע על דורו? וגם זה די מובן. שמואל הנביא שהלך בארץ, הסתובב בארץ כדי לטפל בכולם, איבד את שתי הבנים שלו שיצאו לתרבות רע. בגלל שהוא היה עסוק בחוץ.
ולא משל... דאג לילדים שלו להשפיע עליהם.
בדיוק. זאת אומרת, יש כאן עלייה וקוץ בה, זאת אומרת, זה לא פשוט. לכן נוח חי בדור מושחת לחלוטין. והוא יודע שאם הוא לא יטפל בילדים שלו, אז לא יהיה המשכיות. לכן, מהם המעשים הטובים של נוח, אם אנחנו רוצים לדעת? ממשיך הפסוק ואומר, ויולד נוח שלושה בנים. אבל אנחנו יודעים את זה כבר, כי גם זה כתוב בפרשה הקודמת. אלא מה רוצה התורה כאן להדגיש? שהתולדות שהם מעשים טובים של הצדיק שהוא נוח, הם הבנים שלו. זאת אומרת, בעצם, התורה רומזת לנו, שאם אנחנו רוצים למצוא חן בעיני השם, מה אנחנו צריכים לעשות? לדאוג לדור הבא. להפיץ את התורה, להפיץ את המסר. זה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. ולכן דרך אגב, אברהם אבינו נקרא אברהם או אבי. הוא היחידי אחרי שנקרא כך. למה הוא נקרא אברהם או אבי? מכיוון סתם לדוגמה, שאבא אוהב את הילדים שלו, והילדים גדלים, הוא תמיד דואג להם. וכשהוא מגיע לגיל גבורות, מה שנקרא, והוא יודע שעוד מעט הוא עוזב את העולם הזה, בדרך האבא שאוהב את הילדים, ידאג שהילדים, אחרי שהוא לא יהיה, גם להם, עדיין יהיה להם משהו. זה נכון או לא?
כן.
נכון. אותו דבר בעצם, אברהם אבינו. אברהם אבינו אומר, רגע, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. אחרי שאני אלך, מי אוהב את הקדוש ברוך הוא? יפה, אומר, אני חייב להעביר את המסר לדורות הבאים. אני לא אסתפק בסתם לתת דרשות והרצאות. אני רוצה שזה יחדור לתוך הגנים. אני רוצה שאחרי שאני הולך להבינו שבשמיים, לקדוש ברוך הוא שאני כל כך אוהב, יהיה מי שימשיך את העבודה. וזה בעצם מה שגרם לקדוש ברוך הוא לבחור דווקא באברהם אבינו, כמו שאנחנו נראה בפרשיות הבאות. כי הוא אומר, למה אני אצווה את בניו? הוא ימשיך את הדרך. למה? כי זה אהבה. זאת אומרת, הבסיס ביסוד של הכל זה אהבה. אז נוח, קודם כל גילינו, מה המצווה שמוצא אתכן בעיני השם? להעביר את המסר לדורות הבאים. זאת אומרת, זה תפקיד שמוטל עליהם. אם אנחנו רוצים למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לדאוג שהמסורת תעבור הלאה. זה מה שהקדוש ברוך הוא הכי אוהב. זה גם בדיוק הדבר ההפוך מאגואיזם. כי יכול להיות שאתה מבין מי זה הקדוש ברוך הוא, ויכול להיות שאתה מבין שאתה צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל אתה אומר, אני אוהב אותו בשבילי. כבר פספסת. פספסת. זה לא רעיון. אל תעבוד בשביל עצמך. תעבוד בשביל כולם. תרצה לצרף את כולם לדבר. גילית שבן אדם מגלה משהו יפה. אם הוא רוצה לשתף את האחרים, זה מראה שהוא אוהב אותם. אם הוא שומר את זה לעצמו, את מי הוא אוהב?
את עצמו.
וזה דברים שקורים בחיים. אנחנו, כמו שהשבוע דיברתי על העניין של...
כן.
אז איפה היינו, איך אתה שאלת מה, אתה אומר, נוח, כן עשה, לא עשה, אז אנחנו תכף נראה שהוא כן עשה, והוא כן העביר את המסר, עובדתית, הוא העביר את המסר. אבל תכף אנחנו נבין למה נוח נבחר לך תחילה, כי אתה צריך להבין את ההתמודדות שלו. חשוב שנבין את זה. אתם לא צריכים שאתם גרים בדור מושחת לחלוטין.
כן.
כולם מושחתים. גונבים, שודדים,
כל אורך התקופה, תמיד היו את הדברים האלה.
לא, אבל זה כל הדור ככה. ואתה יש את המשפחה שלך, מה אתה עושה? יש לך שתי אפשרויות. או שאתה מנסה לעזור לאחרים, מה שזה בלתי אפשרי, זה לא עובד. או שאתה לפחות מנסה להציל את מי? את המשפחה שלך. והוא עשה את זה והצליח. כי אתה לא יכול להגיד, שמה, אצל איזה מישהו אמר לי, הוא לא כל כך הצליח. נכון, הוא לא כל כך הצליח. השאלה איך אתה מודד הצלחה? אם אתה בא ואומר לי, שחם יצא לתרבות רעה והיה בהמה, בסדר. שיפת היה אולי רוחני, כן, אבל לא מספיק, בסדר. אבל אם שם הוא הצליח, אז הוא כן הצליח. שלמרות הדור המושחת, הוא הצליח להעביר את המסר לדורות הבאים. הוא הצליח להעביר את זה לשם. זאת אומרת, לכן הוא נבחר, כי היה לו את הכוחות האלה. עכשיו צריך להבין, הוא בעצמו הרי היה צריך להחזיק מעמד נגד כל הדור הזה. זה לא פשוט. דור כל כך מושחת. עכשיו, כשהוא בא בו...
הוא גם הלך עם הקדוש ברוך הוא בעיניים עברות, זאת אומרת, כביכול...
הוא אומר לו, איש צדיק תמים היה בדורות, הרי את האלוקים התהלכנו.
כן.
זה דברים...
זה גם חלק מהעניין, זה לא...
בוודאי, אנחנו כולנו יודעים מה זה השפעה של הסביבה, השפעה של חברה. זה לא פשוט ולא קל. כשאתה בחברה, אם הם מתנהגים שונה ממך, זה רק שאלה של זמן שאתה תנהג כמוהם. או שתברח משם.
גם שיעקב יצא החוצה, גם הוא התמודד, כמה, 20 ו...
כן, אבל זהו, יעקב היה לו את הכוחות, זה בדיוק יפה.
יעקב, 21 שנה, אצל המושחתים.
נכון, ויעקב היה לו את הכוחות, אבל מה הפנים של יעקב? שלפני שהוא עשה את זה, הוא ישב בישיבה. ולפני שהוא עשה את זה, לא נשכח שהוא בא מאברהם ויצחק. וזה בעצם נתן לו את הכוח של החסד והגבורה. לכן הוא היה יכול לעמוד בזה, שזה בדיוק הרעיון. כדי לבוא ולהתמודד, להביא תולדות לעולם, אתה צריך את החיבור הזה. ברגע שהחיבור הוא חיבור נכון, אתה מגיע, אתה יכול להגיע לגובי מורמים. עכשיו, נוח, בכל מקרה, כמו שאמרנו בהתחלה, אמנם דאג למשפחה שלו. וזה מה שקרה, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. עכשיו, כמו שאמרנו, יש דורשים לגנאי, יש דורשים לשפח. מה הכוונה, גם שנבין את הדברים האלה קצת? יש דורדים לגנאי, באים ואומרים שאם היה בדורו של אברהם אבינו, לא היה נחשב לכלום. נשמע לא טוב, אבל אם נשים את הדברים בפרופורציה הנכונה, נבין. הכוונה היא, הדור של אברהם אבינו לא היה מושחת כמו הדור של נוח.
שזה בגלל אברהם?
לא, לא, לא קשור לאברהם. עכשיו, ברגע שתיקח אותו לדור של אברהם, זה דור הרבה יותר קל. אז זה לא...
ההתמודדות שלו הייתה יותר...
ואז, בהתמודדות שלו הייתה יותר קשה של נוח, ולכן אתה לא יכול לקחת אותו במצב שלו, בדור המושחת שלו, ולקחת ולהשוות אותו בדיוק באותו מצב בדור של אברהם. יכול להיות שהוא נחשב לכלום, למה? כי אם הוא היה בדור של אברהם, מי יודע לאן הוא היה מגיע. אבל להיות והוא לא היה, אז השוואה כזאת היא לא פרית. עכשיו, מה הרעיון הזה של יש דורשים לגנאי, יש דורשים לשבח? ללמד אותנו כמה ההשפעה של החברה היא הרסנית. החברה יכולה לבנות אותך ולהרוס אותך. זאת אומרת, כשאתה חי בחברה רעה, אתה יכול לגמור במצב היום ונורא. לכן, תמיד שאתה נמצא במקום מסוים, אז כדאי למחפש את החברה הכי טובה שיכולה להיות. עכשיו, מה שקורה אבל, שנוח, לאחר שהוא מצליח להתבצר בתוך תוכו במשפחתו...
אבל שים לב, תמיד מה שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא בעצם, בכל תקופה ותקופה מעניש אותנו בצורות האלה. אם זה בתקופה של נוח, אם זה במצרים, אם זה בשואה, ברגע שאתה מתחיל להתבוללות הזאת...
הוא מיישר אותך, נכון, נכון.
אז הוא ממית עלינו אסונות, ומשאיר את הגרעין.
בוודאי.
משאיר את הגרעין, שמפה... אנשים יבינו שהם צריכים לפתח חזרה.
עכשיו, הגרעין שבונה את העולם החדש, זה נוח.
נכון.
עכשיו, נוח הזה...
זה בעצם הגרעין.
נוח הזה נקרא לאחר מכן, אותך ראיתי צדיק לפניי.
זה בדיוק מה שקורה בדור המבול.
נכון.
נכון.
דור המבול זה רק דוגמה למה שיקרה.
נכון.
תמיד יש מישהו שישאר, וכל היתר יחרבו.
והקדוש ברוך הוא לא מרחם, הוא פשוט...
לוקח את המשחרים. זה לא שעשה מהכם, זה בדיוק העניין, כמו שאמרנו, זה לא ספר סיפורים, זה בעצם ספר שנועד ללמד אותנו איך להתנהג. אז עכשיו, נוח איש צדיק תמים, אמרנו, סגר את עצמו. עכשיו, נוח הזה נהפך רק לצדיק. לכאורה, ירידה. כי הקדוש ברוך הוא קורא לו, אותך ראיתי צדיק. עכשיו, מה שרש"י אומר במקום, מכאן לומדים, שאין אומרים כל שבחו של אדם בפניו, אלא רק מקצת שבחו. זאת אומרת, זה לא שיש כאן ירידה ב... אומרים בצדיקותו של נוח, אלא שכשאתה מדבר עם בן אדם ישירות, אל תגיד את כל השבח שלו בפנים שלו. לאחרים אתה יכול להגיד את כל השבח. אז שהקדוש ברוך הוא באופן כללי אומר, אז הוא אומר, נוח איש צדיק תמים היה, אבל כשהוא מדבר עם נוח ישירות, הוא רק אומר לו, אותך ראיתי צדיק. אבל הרב זלמן סורוצקין אומר שיש גם בכלל הסבר אחר לגמרי. הוא אומר, הצדיק שמדובר כאן הוא ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שאתם חושבים מהצדיק התמים. למה? כי הצדיק התמים זה במובן שסגר את עצמו כדי לשמור על שלמותו. הצדיק הוא כבר מעורב עם הבריאות. למה הוא מעורב עם הבריאות? כי הקדוש ברוך הוא אומר לו לבנות טבע. 120 שנה הוא בונה טבע, עם כל הכבוד, אתה לא יכול לבנות טבע 120 שנה בלי שאנשים יתייחסו אליך וידברו איתך ואתה תדבר איתם. זאת אומרת, 120 שנה הוא נמצא שם, הוא מדבר איתם, הם מדברים איתו, והוא לא מצליח להשפיע עליו. הוא אומר להם, עוד מעט יבוא מבול, הוא לא משפיע עליהם.
הם בונים איתו את
הטבע. עד כדי כך, שכשהוא רוצה להיכנס לטבע, הם מנסים למנוע ממנו. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן עוד שלב של נוח, שהוא כבר לא אותו צדיק שסוגר את עצמו, אלא כבר הוא צדיק שכן מנסה להשפיע. ואז קורה הדבר המדהים מכל, שכאשר נכנסים לטבע, ונמצאים שם, ושיוצאים מהטבע, הוא נקרא ויחל נוח איש האדמה. זאת אומרת, מאיש צדיק תמים לצדיק, הוא נהפך לאיש האדמה. שזה לכאורה ביזיון. זאת אומרת, הוא מההתעלות
הגדולה הזאת. זה הפוך מהרוחניות.
בדיוק, הפוך מהרוחניות.
נכון.
אבל אני חשבתי שאולי בעצם... אולי בעצם מה שהתורה מנסה להגיד לנו זה, שאחרי שנוח רכש את הכלים, הגיע הזמן לעבוד את האדמה. כי בשביל זה אתה באת לכאן.
בפועל, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא כנראה רצה, הוא החליף את כל האדמה.
זאת אומרת שאיש האדמה זה אותו אדם שעכשיו מתחיל מההתחלה עם כוחות שהוא קיבל כדי לבנות עולם חדש.
הוא החליף את כל האדמה.
אז זה חיובי, זה לא שלילי. זה ההסתכלות אחת. זאת אומרת שאנחנו רואים שכבר בפרשה שלנו אנחנו רואים את ההשתלשלות הזאת של המצבים השונים, שמלמדת אותנו גם שבכלל בחיים אנחנו לא עוברים מצב אחד ומצב שני בפתאומיות. אנחנו צריכים לעשות את זה בשלבים כדי להגיע. ועוד לימוד עצום שלפעמים צריך לסגור את עצמך. לסגור את עצמך מהחברה. ולפעמים מגיע הזמן שאתה צריך לצאת ולהשפיע. וזה דבר שאנחנו צריכים ללמוד. לא תמיד אנחנו יודעים מתי ואיך לעשות את הדברים האלה, אבל זה חשוב לדעת את זה. עוד נקודה מעניינת בעניין הזה של של התיבה, כדי שנבין עוד יותר. עכשיו, כשאנחנו ראינו, אז נוח מצא חן בעיני השם. למה מצא חן בעיני השם? בגלל שהוא הצליח, למרות הדור המושחת, לגדל ולהביא המשכיות לעולם. ואחר מכן הוא גם עושה את זה בהמשך כשהוא יוצא מהתיבה. לכן הוא נבחר להיות זה שממנו יצא עולם חדש. אבל כאשר הוא מכניס אותו לתיבה והוא נמצא שם, ואז ויגברו המים על הארץ 50 מעט יום, 150 יום יורד מים, ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיים ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוהים כוח על הארץ, וישוקו המים, ויספרו מעיינות תהום, המבול מפסיק. בעקבות מה? ויזכור אלוקים את נוח. וגם זה קשה לנו. מה זה ויזכור אלוקים את נוח? מה? הוא לא יודע שהוא שם את נוח שם? הוא צריך לזכור אותו? שם אותו, הוא
בישם אותו שם. על הדרך, על הדרך.
ויזכור אלוקים את נוח, ומה, שכחת שהוא שם? אז מה רוצים להגיד לנו בויזכור הזה?
כל התהליך שהוא עבר, כנראה.
ולזכור אלוקים את נוח, זה דבר שמתחבר לימים שהיינו עכשיו. התיבה היא גם מסמלת באיזשהו מובן את הימים הטובים שעברנו, את החגים. היינו סגורים בתוך תיבה, בתוך חממה, מוגנים, מכל הסערות בחוץ. אבל עכשיו מגיע פתאום הזמן שצריך לצאת מהתיבה. אבל איך אתה יוצא מהתיבה? אז בוא נראה. אמרנו בראש השנה וגם ביום כיפור, במוסף סופי זיכרונו. זוכרים את זה?
אני אומר, בתקופה הזאת, מה שאתה מדבר, יהיה לנו גם את הכלים יותר נוחים להיכנס לתוך התיבה.
בדיוק.
כי אתה יודע, חגים וחוקות עבודה. המלחמה האמיתית, אתה יוצא עכשיו לשגרה, איך אתה נמצא בתוך התיבה,
ברוחניות. ולכן דרך אגב, הקדוש ברוך הוא אומר לנוח לצאת. הוא לא יוצא. הוא אומר, צא מהתיבה, הוא מקבל ציווי לצאת, עד כדי כך. עכשיו, תשימו לב מה קורה בתיבה. מה זה ויזכור? ויזכור, כתוב כאן דבר מאוד מעניין. ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה. יש כאן לכאורה מילה מיותרת. ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה בתיבה. מה זה איתו? ברוך שם איתו. מה, למה הוא נמצא במקום אחר? אלא, ויזכור זה מבוסס על כמו הפסוקי זיכרונות שאנחנו אומרים בראש השנה ויום הכיפורים. שמה אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יזכור? יפה. זאת אומרת שכתוב כאן ויזכור אלוקים את נוח את מה הוא זוכר עכשיו? את הדברים הטובים שהוא עושה איפה? בתיבה,
בתוך
התיבה. ולכן הוא אומר, מה הדברים הטובים שהוא עושה? את כל הבהמה, סליחה, את כל החיה ואת כל הבהמות האלה וכל החיות האלה אשר איתו בתיבה, הם איתו. מי דואג להם?
הוא.
24 שעות ביממה, בן אדם צריך לטפל בחיות, בבהמות, בעופות, בכל מי שנמצא שם בתיבה. זה חסד. זה חסד עצום. ואיך נבנה עולם? עולם חסד ייבנה. זאת אומרת, רק אחרי שהוא עוסק בחסד הזה, זאת אומרת, כאילו התיבה היא גם מצד אחד מין טסט לנוח. כי הוא צריך עוד לעבור את השלב הזה גם של החסד.
כמה זמנה בתיבה? כמה עשרות שנים?
לא, לא עשרות, בתוך התיבה עצמה? כן, לא. בתוך התיבה עצמה...
איזה שנה, שנתיים?
לא,
פחות. פחות?
לא.
40 יום?
לא, 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 40 יום או 40 לילה זה ירד הגשם. זה... אחר כך... ויש ארון טובה וטובה, וגורו המים על הארץ 50 ומעט יום, 150 יום. ואז ויזכור וישוקו, והמים עבור עד החודש העשירי.
תראה, יכול להיות שגם את הפירוש הזה שהוא התחיל לעבוד על האדמה, כי הוא כל הזמן ראה רק מים. שפתאום אין מים, אז יש אדמה, מתחיל לעבוד על האדמה.
כן, אבל אנחנו...
מים לא יכול לעשות
כלום. אנחנו רוצים לראות מה רמוז כאן בעניין הזה, כי צריכים למצוא
אז... אולי זה תרד, תרד לקרקע.
זה הגשמיות.
תרד לקרקע. תתחיל לפתח את הקרקע, תתחיל לפתח את הגשמיות עכשיו, בשביל לקבל את הכלים לעבוד את הרוחניות. הרי זה בא ביחד.
אז אנחנו קיבלנו מהחגים את האנרגיה ואת הכוחות כדי להיכנס עכשיו. זאת אומרת, בעצם חודש מר חשבן שאנחנו נמצאים בראש חודש,
היום זה ראש חודש, מה שכחתי להגיד.
גם היום וגם מחר.
היום זה השלושי, כאילו זה היום זה...
יום הלמד, מחר זה א'. אז יש
לנו כאן. היה לי שיעור,
הייתה תוכנית
עכשיו של הרדיו ששמעתי, שדיבר שם מישהו מ... יש... חדרי חרדים.
כן.
דבר עיתונאי מחדרי חרדים. הוא סיפר שהיום חסידות גור מתחלקת לשניים. היום.
יש מסוכסכים שם.
מסוכסכים, אז הם נפרדים. וזה, הוא אמר לו, אז הוא אמר לו שיהיה חודש טוב. אז איך זה שיש יומיים, יש חודש אחד שיש יומיים, ויש
חודש אחד שיש יום אחד. נכון.
אז הוא שאל אותו, מה ההסבר לזה? למה יש יומיים ולמה יש יום? הוא לא ידע להסביר לו. אמר לו, בתוכנית הבאה תלמד את זה ותחזור אליה, תגיד לנו.
אתה יודע למה? גד. למה יש חודשים שיש יומיים ולמה יש חודשים שיש יום?
כדי להגיע לזה, אנחנו עושים, אנחנו מחשבים את השנה לפי הירח, לפי הלבנה. זה לא השנה האמיתית, השנה היא שנת שמש. זאת אומרת, הלוח כאילו שלהם, כאילו הלוח שלו לפי השמש הוא יותר מדויק. עכשיו, כדי להתאים, עכשיו, מה הבעיה? למשל, הערבים הולכים גם לפי הירח, אבל הם לא מתאמים. ולכן אצלם החגים נופסים בכל מיני זמנים מוזרים. זאת אומרת, זה יכול להיות בחורף, בקיץ, אין שום קשר ל...
אבל אצלנו... אצל הערבים.
כן, אצלנו כתוב שמור את חודש האביב. זאת אומרת, אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו, יש לנו חודש מלא, חודש חסר, ויש לנו גם לפעמים שנה מעוברת, כדי לאפס את הימים האלה החסרים של השנה, כדי שתמיד השנה תהיה בעצם, החגים יהיו בזמנים הנכונים. אז לכן אנחנו בעצם, הלוח העברי בנוי גם על השמש וגם על הירח. כאשר המרכזי הוא הירח, למה? כי אנחנו דומים ללבנה. כי מה הרעיון של הלבנה? הלבנה היא הולכת ומתמעטת והולכת ומתמלאת. אנחנו מתחילים את החודש, הלבנה היא כלום. ואז היא מקבלת את האור מהשמש והולכת וגודלת עד שבאמצע החודש היא מלאה לגמרי.
נכון.
ואחר כך היא מתחילה להתמעט. זאת אומרת, השאלה היא לאן פונה הלבנה. כשהיא פונה לשמש היא מתמלאת. כשהיא פונה מהשמש היא מתמעטת. זה ככה גם עם ישראל. כשאנחנו פונים לשמש, אנחנו מתמלאים. כשאנחנו משנים, מה זה השמש? הקדוש ברוך הוא, האור של התורה. אז כשאנחנו מתמלאים, עכשיו כשאנחנו פונים לאור של התורה, לאט לאט אנחנו מתמלאים. אבל לפעמים יש ירידות ויש עליות, אבל אנחנו תמיד יכולים, יש לנו את הכוח הזה לפנות לשמש ולהתפתח ולהתעלות. לכן עם ישראל משולים ללבנה, שמקבלים בעצם את האור שלהם מהקדוש ברוך הוא, אבל עם את האור הזה אנחנו גם צריכים להעיר הלאה, כי הלבנה מאירה לנו. זאת אומרת, השמש מאירה לירח והירח מאיר לעולם.
השמש תמיד מהירה לירח, פשוט כדור הארץ מסתיר אותו, ואז...
לא משנה, בסדר, הרעיון הוא, עכשיו, היות והשנה היא שנת שמש, כי הסיבוב של כדור הארץ והכל הולך לפי השמש במדויק, אז לכן אנחנו מתאימים את עצמנו גם לפי השמש. זה הלוח שנה שלנו. הלוח הנוצרי הוא רק לפי השמש.
לא, אבל הוא דיבר אבל על...
השאלה היא אחרת. למה? אני חושב שאני יודע...
לא, רגע. תכף נגיע לזה. עכשיו, יש חודש מלא ויש חודש חסר. זאת אומרת, יש חודש שיש בו 29 יום, שזה החודש הרגיל כאילו, ואז ביום ה-30 זה האלף, זה של החודש הבא.
ואם זה 31, אז
זה היה בימים קדומים, זה היה הולך לפי הלבנה. כי הלבנה לפעמים עושה את הסיבוב ב-29 יום, ולפעמים ב-30 יום. ואז איך היו קוראים? לפי המראה. זאת אומרת, היו באים עדים, ומעידים, ראינו את הלבנה, ואז היו מקדשים את החודש. ואם לא היו מגיעים, אז היו מקדשים את היום שלאחר מכן. עכשיו, היות והיום כבר אין את העניין של העדויות, אבל הדברים האלה מבוססים על חשבון מתמטי מדויק מאוד. חכמי ישראל קבעו לוח שנה שהוא מדויק, זה פשוט מדהים כמה שהוא מדויק. והם קבעו מה זה חודש חסר, מה זה חודש מלא, ולפי זה, גם אם תבדקו, הם עשו את זה לעשרות שנים. אם תבדקו, אתם תראו שהלוח הזה לא טועה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים בעצם להסתכל, לראות אם הירח מלא או הירח, או הגיע, או רואים אותו או לא רואים אותו, זה מסודר. עכשיו, מעבר לזה, יש את השנת עיבור, שברגע שאנחנו רואים שאנחנו מתרחקים קצת, החגים מתרחקים מהאביב, החודש פסח למשל, שזה הקנה מידה, אז אנחנו מעברים את השנה, כדי שהוא יחזור למקום שלו. ולכן יש לך, חודש מלא, חודש חסר, מסיבה מאוד פשוטה, שהירח לא תמיד עושה את אותו סיבוב. הסיבוב שלו הוא טיפה שונה.
מה צריך להיות בתוכנית?
באיזו תוכנית?
אני חושב שבאופן כללי, משהו ארוך בהתחלה, שהיו מעידים שיש ירח מלא, באופן כללי זה 29 יום כל חודש. עכשיו,
כן.
היום למחרת הוא כבר צריך להיות תחילת החודש הבא.
נכון.
אבל מכיוון שהוא לא תחילת החודש הבא, הוא הופך להיות החודש המלא, ואז בגלל זה עושים אותו ראש חודש, כן?
ואם יש כאילו 30 יום...
וגם למחרת זה א', אז א' זה גם זה ראש חודש. תמיד א' זה ראש חודש. ולפעמים... אתה מוסיף לו עוד יום אחד, כי זה חודש מלא, הוא אמור להיות גם ראש חודש. בגלל זה יש שניים לראש חודש.
אבל לא בכל חודש, לא בכל החודשים.
לא, בטח לא בכל חודש.
עכשיו, נסיים את השיעור, כמו שאמרנו, מה בעצם אנחנו לומדים, אחד המסרים מהפרשה שלנו זה, שאנחנו עכשיו יוצאים מהטבע, אנחנו יוצאים אל החורף, יוצאים אל חודש שאין בו חג אחד, כלום, שום דבר.
Yeah.
אבל למה זה בא דווקא עכשיו? כדי שעכשיו אנחנו בעצם צריכים לצאת ולראות את הקדוש ברוך הוא, שאנחנו פועלים בימי החול עם הקדושה שקיבלנו מהימים הקדושים. ואותם אנחנו עכשיו צריכים ליישם, צריכים ליישם את הדברים האלה. ואחד הנקודות החשובות זה לדעת ולהבין שעולם חסד ייבנה. זאת אומרת, מעבר לעניין, אני לא לבד בעולם, אני נמצא עם עוד אנשים, ואני צריך לעשות את זה ביחד. ומעבר לזה, עולם חסד ייבנה, אני צריך לנצל את הפוטנציאל שקיבלתי, לא רק לטובת עצמי, אלא לטובת העולם כולו. במיוחד לטובת החברים שלי, המשפחה שלי. וכמו שאמרנו, מה מצא חן בעיני השם? עצם העובדה של העברת המסר לדורות הבאים. אז אם אנחנו רוצים למצוא חן בעיני השם, ולעשות את העבודה לצד הטוב ביותר, אז בואו נדאג שלא רק אנחנו, נלך בדרך הנכונה, אלא שגם הילדים שלנו, המשפחה שלנו, החברים שלנו, גם עליהם להשפיע שילכו בדרך הנכונה. ואם אנחנו נעשה את זה, אז אנחנו בית נמצא חן בני השם. זה עולם חסד ייבנה. חלק מהעניין הזה זה גם הרגישות שלנו. זה מזכיר לי גם מה זה רגישות. אנחנו לפעמים לצערנו הרע, בגלל שכל כך הרבה דברים קורים, ואנחנו, נגיד, אפילו עם בני הזוג שלנו, אנחנו רגילים אליהם, ולפעמים ככה כואב, זה כואב, ואנחנו לא כל כך, אנחנו מאבדים את הרגישות קצת. זה כמו שהיה לי פעם. אז הנה, זה כמו שהיה לי לפני שנה או שנתיים, משהו כזה, ג'ואנס התחילה להתלונן על כאבי בטן, כואב לה והקאות וזה, אמרתי לה, כן, תעשי זה, תעשי זה, אבל באמת, לא כל כך התחברתי. וואלה, באותו לילה, התחילו לי כאבי בטן איומים. הייתי כל 5 דקות בשירותים
מקיא. איכת שתתחבר גם.
מה זה איכתי את הנשמה שלי? ואז הבנתי, אומרת, אתה רואה? היא אומרת לי, אתה רואה? ואני אמרתי לעצמי, תראה מה זה, מה הקדוש ברוך אמר, אתה לא היית רגיש, אתה איבדת את הרגישות שלך. זה שהבת זוג שלך כואב לה, גם אם לך זה לא נראה כאב רציני, אתה לא מודד, היא כואב לה. אז אני אלמד אותך מה זה כאב. שאתה תבין את הכאב שכואב לך, ואתה תבין, אתה מחפש עכשיו את השני שיתמוך בך ושיעזור לך, אז אתה תבין את החוסר רגישות שלך. אז אני אמרתי, אני לא... זה באמת, שפעמים הקדוש ברוך הוא ככה מלמד אותנו לקח, כדי שנלמד ונבין. אז אני מאחל לנו שאנחנו לא נלמד לקחים בצורה קשה, אבל שנהיה רגישים יותר. שיהיה לנו את הרגישות הזאת. כי כשאנחנו עם עולם חסד ייבנה, זה אומר להיות רגיש לזולת. זה לא להבין שאנחנו לא לבד בעולם הזה. יש עוד אנשים מסביבנו.
אבל זה רק צד אחד. זאת אומרת, רק כשלאישה כואב, אתה צריך להזדהות איתה. כשלך כואב, זה נורא.
מה לעשות? אנשים לא כאן, אני לא יכול לדבר איתם, אבל אולי שישמעו, תן להם לשמוע את ההקלטה. תן להם לשמוע את ההקלטה. תן להם לשמוע את ההקלטה, אז אולי הם יבינו שאתה... לא, אני אומר את זה, זה עובד לשתי הכיוונים, זה לא, אין כאן שום חום, זה בעדיין.
במקום להגיד לי, אוי, אוי, אולי תאכל רק זה, אולי זה. למה אתה אוכל את הדג הזה? הוא כבר משבת. מה אתה אוכל את זה?
נכון, אבל זה בדיוק הנקודה.
במקום לבוא ולהגיד, היא אומרת לי, למה אני אכלתי? כי בגלל זה כאב על יבטן.
כן, אז זה בשביל זה, עוד פעם, זה בדיוק העניין שאנחנו צריכים ללמוד להיות רגישים לזולת. עכשיו, אני מאמין גם, אומרים, כמים הפנים לפנים, כן, לב האדם אל לב האדם. זה משפט חזק מאוד. שמה הוא אומר בעצם? איך שאני מתנהג לשני, הוא יתנהג אליי. שאני מחייך אליו, הוא יחייך אליי. אבל הוא מוסיף שם, הוא אומר, כן, לב האדם אל לב האדם. לפעמים הדברים רק חיצוניים. חיצונית זה לא משפיע, זה מסכה. רק אם זה בא מהלב אל הלב, אתה משפיע. זאת אומרת, שאני רוצה שהשני יהיה רגיש אליי, אם אני יהיה רגיש אליו, לא חיצונית, פנימית, זה משפיע עליו גם. גם הוא יהיה רגיש אליי. זאת אומרת, אני אומר דבר הפוך על הפוך. אם אנחנו נהיה רגישים לבנות הזוג שלנו, הם גם הם יהיו רגישות אלינו. כי יש לזה השפעה. זה ההשפעה. ובעזרת השם, אנחנו רואים, נזכה, איך אומרים, לחורף בריא וטוב. יש עוד הרבה מה לדבר על הפרשה שלנו, אבל זמננו תם.